היית בכלל? בלימוד? מה זה? מה אתה אומר? לא הבנתי. מה אתה אומר לידיה? שאלה שאני על התשובה. מה? של הקשיה. אוקיי, יפה. מה זה? קשיה. כן, בסדר. טוב, בואו נראה, וזה אחד הכללים, נכון, עוד מעט נראה, ובעזרת השם, ויש כאן עוד כלל שניגע בו בעזרת השם. בואו נראה קודם כל את הסוגיה. אז המשנה בתחילת בבא בתרא, שותפים שרוצים לעשות מחיצה בחצר, בונים את הכותל באמצע. מקום שנהגו לבנות גביל, גזית וכו' וכו'. וכל אחד נותן חצי, לפיכך אם נפל הכותל, המקום והאבנים של שניהם. וכן בגינה, מקום שנהגו לגדור מחייבין אותו. אבל בבקעה, מקום שנהגו שלא לגדור, אין מחייבין אותו. אלא אם רצה, כונס לתוך שלו ובונה ועושה חזית מבחוץ. לפיכך אם נפל הכותל, המקום והאבנים שלו. אם עשו מידת שניהם, בונים את הכותל באמצע ועושים חזית מכאן ומכאן. לפיכך אם נפל הכותל, המקום והאבנים של שניהם. כן, בבקעה, אומרת המשנה שלא מחייבים, הגמרא דנה מה זה בדיוק מקום שאנחנו שלא לגדור, מקום שאנחנו אמורים לגדור, אבל בפשטות בבקעה לא מחייבים אותו, אי אפשר לחייב, לעומת בשכנים שאפשר לחייב אחד את השני. בפשטות אומרת הגמרא מדין הזק ראייה, אם יש לנו חצר משותפת ועכשיו אני רוצה לעשות כותל כדי שאני אוכל להשתמש בחצר תשמישים יותר צנועים, אז אני יכול לקפות אותך להשתתף איתי בכותל. לכן אם מגיעים שניים לבדין ואומרים הכותל נפל ועכשיו אחד טוען שהוא בנה והשני אומר מה פתאום בנינו ביחד, הנקודת הנחה שזה של שניהם, כי אפשר לקפות, כן? לכן הנקודת הנחה היא ששניהם בנו ביחד עד שמישהו יביא ראיה אחרת. לעומת זאת בבקעה לא מחווים לעשות את הכותל הזה. אם מישהו רוצה הוא כונס לתוך שלו, הוא לא יכול לבקש מהחבר שלו לתת לו חלק מהשדה לבנות את הכותל. הוא כונס, הוא בונה את כל הכותל בשטח שלו והוא עושה חזית מבחוץ. זה סימן. לכן אם נפל הכותל, המקום והבנים שלו. אם עשו מידת שניהם, עושים חזית מכאן ומכאן, ואז במקרה כזה אם נפל הכותל, אז המקום והבנים של שניהם. זה המשנה. אומרת הגמרא, אלא אם רצה כונס לתוך שלו ובונה ועושה חזית. מהי חזית? אמר אבונה, אך פעילה לקרנה לבר. כן, הוא מקופף את ראש הכותל כלפי חוץ. בסדר? זאת אומרת, נגיד יש כותל, הקצה שלו טיפה הולך כלפי חוץ, לכיוון של החבר. שאתה כמה ונעביד מלגב, תעשה מבפנים. עביד חבר נמי מלבר, ואמר דידי ודידי, הוא כן, הוא יעשה מבפנים, אז החבר שלו גם כן יעשה בצד שלו, ואז הוא יוכל לטעות שזה של שניהם. יחי אשתנה מגי לחברה ואמר דידי ודידי, כן, גם כשאתה עושה כלפי חוץ יכול לבוא החבר, לבוא עם איזה דיסק או לא יודע מה, לחתוך את כל הבליטה הזאת שעשית על הצד שלו ואגיד זה ששנינו. אומרת הגמרא גיזוז המידע ידיע, זה ישים, רואים, אפשר לראות את זה שהייתה פה, היה פה חיתוך. איקה דאמרי, אמר אבונה להפך, מי כפה לקרנה מלגב, כן, יקפוף את הקצה לכיוון כלפי פנים. שתגמר ונעבד מלבר, גייד לחברי, אמר דידי ודידי, יהיה אחי, ישתנה מלעף לחברי. אם אתה חושש שחברו יגזור, זה אותו דבר תחשוש שחברו עכשיו יוסיף, יחבר בליטה, ואז זה יראה שזה גם הוא עשה, כן, שכאילו מסביח את החזית. ליפוף המידע ידיע, לא, זה, אתה רואה מה נבנה מלכתחילה ככיפוף, ומה התווסף בתקופה מאוחרת יותר. ומבחוץ קטני, הרי מה אמרה המשנה? עושה חזית מבחוץ. אז איך אתה אומר כלפי פנים? אומרת הגמרא הקשיא, באמת קשה. טוב, רבי יוחנן אמר נישאי באמתא מלבר. So, מה זה נישאי באמתא? יהיה תח בטיט. כן, לא מדבר על כיפוף הכותל, אלא עושים איזה עיבוי על ידי טיט מבחוץ. אותה שאלה, נעבד מלגב, עבד חמר מלבר, טוב, וכו' וכו'. כילוף המידע ידי. אז יש לנו בעצם את, בואו רב נסדר שנייה, רבונה באופציה הראשונה, נרשום בלשונו, אך פלא לקרנה לבר.
אייקה דאמרי ברבונה,
אכפה מלגב, איך הלשון? מיכפה לקרנה מלגב.
ויש לנו את רבי יוחנן, נישאי ואמתמי לבר.
פה יש לנו קשיה,
בסדר? ראשון פה קשיה, כן? קשיה בסוגריים מלשון המשנה.
הוצא, מה קורה בהוצא, כן? זאת אומרת שזה מחיצת נצרים. עד עכשיו דיברנו על כותל. כשאני עושה מחיצת נצרים, כן, כמו כנס סוף כאלה, מה פה תעשה חזית? אז אמר רב נחמן, סינוף וירחה מלבר, כן, הוא לוקח את הקצה של ההוצין, כן, מכופף את זה כלפי חוץ, עוד פעם נעבד מלגב, וכו' וכו'. משריק לטינה, טוב, כילוף המידע ידיע. בסדר? מה קורה בהוצה?
הוצה? אומר רב נחמן, איך לשונו?
סינופי
ירישי, סינופי ירישי מלבר. ונראה שם סוגרן שהוא סתם תיק, כן? שלא
אוכלו לרמות. ואמר רגע, אביי אמר, הוא צלט את הקנדה אלא בשטרה.
הוא צלט את הקנדה אלא בשטרה. זאת אומרת, אי אפשר לעשות סימן. כל סימן אתה עושה, זה לא מועיל. הפתרון היחיד זה לעשות שטר. אתה עושה שטר ואז כתוב וזהו, והכל כתוב.
למה
סימן
לדיף משטר? בוא נעשה גם
ביותר מרגיש. אתה אומר, למה?
או ששטר זה תחזר.
כן, כן. תראה, קודם כל שטר, אחד הדברים שהגמרא אומרת, צריך לשומרו מן העכברים. ברגע שיש שטר, אם יש לי שטר, אז הוא לכאורה יותר חזק, אם אתה מצליח להוכיח את שהעדים הם, כאילו להביא את העדים ולהוכיח את שהוא לא מזויף, אבל בסוף כתוב. מצד שני, אתה צריך כל הזמן לשמור ולדאוג שהשטר לא ייעלם. אם אתה יכול בכותל עצמו לעשות סימן, אם הסימן טוב בכותל עצמו, אז זה הכי טוב, כי אי אפשר. אתה לא צריך לשמור כלום, הכותל עצמו מעיד על זה שהוא שלך.
כן, אבל גם כאילו אם אתה יודע שהחבר שלך מוריד, כמו שהגמרא אומרת,
שטר יגבל.
איך אתה תוכיח עכשיו? נגיד הוא הוריד את זה בלילה. לא יודע, לא ראית.
כן.
עכשיו, מה היה זו שידעת? יש לך שטר, יש לך הוכחה?
לא, לא שידעתי, אבל אם עכשיו נשאר אפילו עמה אחת בכותל, יש פה כותל של 20 עמה על כל השדה, בסדר? עכשיו להוריד את כל הכותל של הבנים
ולא... לא, הוריד החזית כאילו.
לא, לא, זה אומר, הגמרא אומרת שמגה זה מידע ידיע.
מה זה אומר?
אנחנו נגיד להוריד.
יבוא בעל מקצת.
מה זה יעזור לך? אנחנו נגיד להוריד, מה זה יעזור לך שאתה יודע?
שעדיין נוכל להוריד.
לא.
איך? אין לך שטר.
אבל אתה רואה, אתה רואה שאתה מעין
החזית. מה הכוונה שהוריד את החזית? הוא לא חתך את כל הכותל ככה, כאילו זה לא שהכותל עומד ככה והוריד את כל השכבה העליונה. אלא אם אני עושה את הכותל מהצד, אני מצייר אותו, בסדר? אם זה הכותל, עשיתי לו חזית כאילו טיפה בולטת, זה במבט מהפרופיל של הכותל, כן? עכשיו יבוא החבר, יחתוך, יביא דיסק, יחתוך את כל זה כדי שיהיה כותל ככה, ישר. אומרת הגמרא, יבוא בעל מקצוע, יסתכל, הוא יראה שפה הכותל חלק ופה יש חיתוך. זוויד, הייתה פה חזית וחתכת אותה. בסדר? אז נקודת המוצא של הגמרא, אז היא הוכה בהמשך גם בעזרת השם, בסדר? כשנבין את הדברים יותר לעומקם זה גם יותר יובן. אבל קודם כל באופן פשוט, הנקודת המוצא של הגמרא, אם אפשר לעשות סימן בתוך הכותל עצמו זה הכי טוב, כי אתה לא צריך שטר, הכותל עצמו מעיד למי הוא שייך. בסדר? זה יותר חזק. במקרה שאין ברירה, אז אין תקנה אלא בשטר. תמיד, תראה, בוא נגיד ככה, תמיד כשאם מישהו עושה שטר ומשומר על השטר, אז לא צריך כלום. לא צריך שהגמרא תבוא ותגיד לו את זה. עכשיו הוא רוצה לעשות כן סימן בלי שלא צריך שטר, כן? הרי בהרבה מצבים גם אדם בונה כותל, חבר שלו לא רוצה. אז מה הוא יעשה שטר? חבר שלו לא... מה אתה רוצה? שנחתום לך, לא חותם לך. זה לא שעשו פה איזה ממכר, זה לא כמו שאני מוכר לך משהו ועכשיו אתה עושים העברת בעלות בדואר, על רשת. לא רוצה לחתום לך.
למה לא? זה מצד שלו, הוא אומר, מה אתה מעדיף?
לא רוצה, אני ראש בקיר, לא רוצה לחתום לך.
בסדר, יש שתי עדים ש...
אז יפה, אז יפה, אז זה סיפור. השטר זה משהו שאני כבר צריך פה גורמים נוספים. הנקודת המוצא היא שאם אני יכול לעשות מכות על עצמו סימן, זה יותר טוב. זה מה שאומר הבית. יש מצבים שאין שום ברירה, אלא רק שטר. אז באמת יעשו כמו שאתה אומר, יביאו עדים ויכתבו שטר. אבל זה כבר, גם זה, 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 זה דורש כבר להרים פה גורמים חיצוניים, וגם זה לשמור את השטר עכשיו. הנקודת מוצא היא שאני מעדיף לעשות סימן בעצם הקוטן. בסדר? אנחנו נבין את זה גם יותר לא, מקווה זה קודם כל הפשט. טוב, אומר, אמר לרבה מפרזיק על רבשי, לא יעשו, סליחה, לציטוט הבא, אבל אם עשו מדעת שניהם, מה אמרנו, עושים חזית מכאן ומכאן. אומר רבה מפרזיק על רבשי, למה? בואו שאף אחד לא יעשה, כן? למה ששניהם עושים? שאף אחד לא יעשה. אמר, לא צריך דקד עם חד מנה, ואהבה דידי. והיא לא אבית חברה, אמר דידי הוא, כן? זאת אומרת, באמת במקרה שבאים מלכתחילה, שאף אחד לא יעשה. אבל המשנה מדברת, אם כבר מישהו בא ועשה בצד אחד, אז אומרים, תעשה גם בצד שני. כדי שהוא לא ירמה אחר כך. שואלת הגמרא, בתנא תקנת לרמאי כמה שמלן? אמר לי, ורישא, לאו תקנת לרמאי הוא. כאילו, גם הרישא שדיברנו עליו פה, זה גם תקנה לרמאי. למה אמרו לך לעשות חזית? כדי שלא לבוא לרמות. אומרת הגמרא, בישלם הרישא, תנא דינא, ומשים דינא, תנא תקנת. כן, בגלל שהוא כבר שנה דין, אז הוא כבר שנה את התקנה שלו. אלא סייפה, דין הקטני דקטני תקנת? הרי שם מדברת על דין. עכשיו, כשהיא אומרת הדין, היא גם אומרת התקנה. מסבירה שהיא, מה זה הדין? היא אמרה, כשאתה רוצה לבנות כותל, אתה לא יכול לחייב את החבר שלך, אז תבנה בשטח שלך. אז עכשיו אני אגיד לך מה התקנה. בסדר? לא באתי רק להגיד את התקנה, ואמרתי לך, את הדין אמרתי את התקנה. אלא סייפה דין הקטני דקטני תקנת? בסייפה אין דין. כן, אמרו, אם עשו מידת שניהם, כאילו זה כבר לא הדין, זה כבר זה הסכמה ביניהם. אז אתה אומר לי, כאילו, תקנת לרמאי בלי דין. אמר אבינה, אחי באוצי עסקינן, להפוק עם מידה הבית, אמר, הוא צלט את תקנת אלא בשטרה, כמה שמונת בחזית סגיה. בסדר, אז הוא אומר, מדובר פה באוצים, וכל המקום היה באמת לא... בעצם רבה שיונה, בוא נעשה ככה, קושיית רבה לרבשי, רבה מפרזיקה לרבשי. אני לא קודם את הקושייה, בסדר, קושייה למה צריך שניהם שיעשו, שרק אחד יעשה, אמר לו רבשי, מדובר כבר במקרה שמישהו עשה, אני חושש לרמאי. בסדר, רבשי חושש לרמאי. למה, מה רבא אומר? מה רבא אומר? לא עושים תקנה לרמאי. לא עושים תקנה לרמאי, סוגריים, אלא אם תני דינה ואז תני תקנת. אומר, אומר רבינה סובר, מדובר באוצי ולאפוקי מידי הבית. בסדר? זה המהלך הסוגיה. אני חוזר על מהלך הסוגיה. ראינו קודם כל, על חלק הראשון במשנה, זאת אומרת בהקשר שלנו, אדם בביקה לא יכול לחייב לבנות גדר, לכן אם הוא רוצה אז הוא כונס לשטח שלו ועושה חזית מבחוץ, כך אומרת המשנה. שלוש דעות בגמרא, מה זה בדיוק? ברבונה שתי אפשרויות, רבונה מדבר על לכפוף את קצה הקיר. רק שיש שני קדם רעים כלפי חוץ או כלפי פנים, כשעל הדעה שכלפי פנים יש קשה מלשון המשנה, כי המשנה אמרה מבחוץ, אז איך אתה יכול להגיד כלפי פנים? רבי יוחנן אומר, נישי בעם תמי לבר, זאת אומרת, זה לא כפוף הקוטל, אלא זה להדביק טיח, כן? מבחוץ, בסדר? אחרי זה יש לנו, רב נחמן אומר מה עושים בהוצה, שזה לא כותל, שינוף לריחו מלבר, הבא אומר אל תקנת אלא בשטרה, לאחר מכן שואל רבה מפרזיקה את רבשי על הסיפה של המשנה, שאם עשו מידת שניהם, עושים חזית מכאן ומכאן, למה לא לעשות בכלל? אז הוא אומר משום חשש לרמאים, מדובר שכבר אחד עשה, ואז יש לנו את כל השאלה לגבי תקנת לרמאי, ורבינה אומר, לא נכנס לכל הנושא של בעצם כביכול דעת רבה שהיא רבה כביכול דוחה אותה, כאילו, אז רבינה עם הדחייה הזאת הוא מציע פירוש אחר שמדבר באוצי והמשנה הבאה להפוקה מידי הבאי. כן, זאת אומרת שהבאי אמר שאפשר רק שטר, כן? אז המשנה באה להגיד לא, אפשר לעשות חזית מכאן ומכאן ולא חייבים דווקא שטר.
לא חייבים לעשות חזית.
לא, אם הם רוצים.
טוב.
על ה... יש לנו כמה שאלות מתוך לימוד הסוגיה. אז השאלה הראשונה, וזה מה שגם ידידיה הזכיר קודם, זה דברי רבונה באיכא דאמרי. איך רבונה, מה הבאמינה של רבונה לומר שזה זה, זה כלפי פנים? איך הוא יכול להגיד את זה? זאת השאלה שהגמרא שואלת היא שאלה מאוד חזקה. ונכון שהגמרא אומרת קשה, אבל רבונה אמר את זה, זאת אומרת לפי האיכא דאמרי. אז לכאורה, יש פה שאלה בלי תשובה, בסדר? הכלל של שאלה בלי תשובה. יש פה קושייה חזקה מאוד על... על 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 רבונה ואין תרוץ בגמרא. הוא נשאר בקשיא. עכשיו נוסיף עוד יותר שהרשב"א מקור 4 ודקתני עושה חזית מבחוץ, איכא למימר מבחוץ לחלק חברו כאמר, כלומר כדי שלא יוכל חברו לקלפו, עושה אותו מבחוץ לחלקו, דהיינו מגבי לחלק הבונה. והיינו דקאי בקושייה ולא קאי בתיובתא, וכן אנו נוהגים לעשות מבפנים. הרשב"א קודם כל אומר שזה שככה נוהגים. זאת אומרת מתוך שלושת הדעות שמובאות נוהגים לפי הדעה שנשארה בקשיא בגמרא. זה בסדר, בכללים כתוב, בכללי הפסיקה כתוב שכשהגמרא אומרת קשיא ולא תיובתא, אפשר לפסוק הלכה כנגד קשיא. כנגד תיובתא אי אפשר לפסוק הלכה. מה? בסדר, יכול לפעמים יש מקרים מיוחדים, אבל בפשטות, זה יוצא מן הכלל, כן? אבל הכללים, קשה אפשר לפסוק כנגדו הלכה. אז זה בסדר שאפשר, אבל עדיין צריך להבין, כן? אז איך אתה פוסק הלכה כנגד קשה? אז רשב"א נותן פה איזה הסבר, כן? שהמבחוץ פה מבחוץ לחברו, כן? זאת אומרת, כדי שלחברו, אבל השאלה אם זה פשט המשנה, זה קשה קצת בפשט המשנה, כן?
כל פעם שיש קשה, אז כאילו זה...
בפשטות כן, אלא אם כן כתוב שהוא חזר בו, וגם אז יש מקום לכן להבין את אהבה אמינה, אבל בטח כשלא אומרים שהוא חזר בו, בוודאי שאמור לעורר אותנו לחפש פה מה בכל זאת, זה עושה עם הקושייה, כן? יש פה דעה של אמורה, כן? בחלוקים חיים, ויש על זה קושייה, אז עכשיו צריך לתרץ. להבין גם למה הגמרא לא כתבה את התשובה, פה הכלל אומר שדברים שהם... עמוקים ואין דרך התלמוד לכתוב אותם, בסדר? כמו שהרב כותב בדברי חוגים. בסדר, זו שאלה ראשונה. כן.
לא
יודעת,
פסיקת הלכה כמו
רבונה בסוף? כן, מבפנים. למרות שהמשנה רואה מבחוץ והגמרא אומרת קשיא על האיכא דאמרי. בסדר? אז עוד יותר מחדד. גם אם לא פסיקת הלכה ככה, השאלה היא שאלה. קל וחומר שפוסקים הלכה ככה. כן, שאלה ראשונה. שאלה... בלי תשובה על רבונה באיכא דאמרי, ועוד שככה מנהג ברשב"א. שאלה שנייה, העניין של תקנת לרמאי. לכאורה, מה הגמרא מתכוונת כאילו בשאלה, מה פתאום תופס תקנת לרמאי? מה אין לנו דברים שתקנת לרמאי? עדים, למה צריך עדים? כן, אז בפשוט מה הגמרא אומרת שכנגד הרמאים. אם לא היה חשש לרמאים, פשוט לא צריך עדים. בסדר, זה אותו דבר שאלנו לתורה. לא משנה, בסדר, אתה אומר חילוק, אבל אותה שאלה. אם התורה עושה תקנה כאילו לרמאים, מה הבעיה שהגמרא תעשה?
לא באמת יודעים את הסיבה של התורה, אתה מניח.
הגמרא אומרת.
כן, אבל זה לא
הסיבה. לא משנה, אבל הגמרא אומרת, אם הגמרא אומרת, אז אתה רואה שיש מושג של תקנה לרמאים. שבועה.
אבל אולי אם זה גם תקנה לרמאים, זה לא יקרה, זה לא כל הדין, אז
אתה מבין,
זה רק
תקנה לרמאים. צריך להבין את זה, מתי כן, מתי לא. אבל קודם כל, אני אומר, לפני שמתרצים, קודם כל צריך להרגיש את השאלה. בסדר, צריך לזה לא לבוא מיד לתרץ. להרגיש את השאלה, אם אנחנו מרגישים את השאלה, תגנת לרמאי, מה זה דבר כל כך מופקע? שבוע, למה יש שבוע? למה יש שבוע בפשטות? אני חושב שמישהו מרמה. אני אומר לו, תשבע.
נכון?
זה בפשטות. כאילו, מה, מה עכשיו כאילו הגמרא מתרגשת מזה משעושים תקנה לרמאים? עכשיו על גבי זה, בעצם גם רב אשי, כן? רב אשי, הרב הרי מקשה עליו, כן, שבמשנה יש תקנת לרמאי, כן? לפי דבריו. ורב אשי לא מתרץ את זה, נכון? לפי רב אשי, באמת התקנת לרמאי. נכון? לפי, בפשטות. מה רב אשי אמר? שאני חושש לרמאי, זאת אומרת, אחד עשה, אני חושש שירמאי, לכן אומרים, תעשה גם אתה בצד השני. אבל בפשטות, לרב אשי, המשנה, הביא התקנת לרמאי, כן? אז גם פה יש לנו עוד שאלה בלי תשובה בעניין הזה אצל רב אשי. בסדר? עכשיו תוספות אומר, תראו את תוספות לאפוקי מדה אביי, אז יש פה שאלה, נכון? לאפוקי מדה אביי, אז מה סובר אביי? נכון? לפי רבינה, מדובר באוצאי, ורצו לאפוקי מדה אביי שאמר אין תקנה לו אלא בשטר. אז מה יעשה אביי? אומר תוספות, אביי סבר דשפיר יתלמית לתקנת לרמאי. כן? אביי סובר שלא, המשנה לא דיברה באוצין, היא לא מוציאה מהדברים שלי. אביי כאילו יפרש את המשנה כמו מי? כמו רב אשי. מה הוא יעשה עם תקנת לרמאי? אומר תוספות, אין לי בעיה לעשות תקנת לרמאי. אז ככה לכאורה גם סובר רב אשי. אבל בסוף, זאת אומרת, לא כתוב, כאילו, זה מתואר בגמרא כ... כן, לא עושים תקנת לרמאי, אז כאילו, אז יש פה כאילו, זה מובא כקושייה על רבינה ורבא, על רב אשי ובעצם גם על אביי בסופו של דבר. אז יש לנו פה שאלה בלי תשובה על אביי ועל רב אשי, שלכאורה, כן, בפשוט, אי אפשר לעשות תקנת לרמאי, אז איך אתם אומרים שאין פה בעיה לעשות תקנת לרמאי? בסדר? רגע, אני מסכם את השאלה, כן תקנת לרמאי? שני סעיפים ניתן לה. סעיף ראשון, יש הרבה דברים שהם תקנת לרמאי. מדוע כאן זה בעיה? ואם זה כבר בעיה, זה נשמע כבעיה ככאילו דבר מוסכם, לכאורה רב אשי וסוגריים ואביי בתוספות נשארו בשאלה בלי תשובה. כן, איזה?
שסתם נראה לי לא עברתי עליו בדוגמת בראש, אבל שבעקרון התקנת לרמאי פה זה בגלל שמישהו מרמד. זה קצת כן הבדל מידות, נגיד, את אותה פרוסים לפני שמישהו למעט,
מונים... אני לא יודע אם הוא מרמד כבר. הוא בנה חזית.
זאת אומרת, אני רואה, ואם לא מצורה, אמרתי דיו, זה לא דילמה, לא זה. כאילו זה נראה כאילו, מי עושה לעצמו חזית? אף לא עושה לעצמו חזית סתם, סימן הכרש שזה שני. חזם נרמד כל הגמרא. אז פה זה כאילו, זה קצת יותר...
אוקיי.
כל מי שזה חייב שחברו כאילו ירמד?
המעשה של
העשייה,
זה
תקנת
לרמאי, מישהו
שמרמק
כבר, לא
כמו...
אבל אני לא
ברור לי. אני חייב לעשות אותו.
כן, אבל עדיין, בוא נגיד, גם אם ככה, אני א', לא ברור שהוא מתכוון לרמות. יכול להיות שהוא עושה לו קישוט עכשיו, שם למעלה, לפי לדוגמה, נגיד רבי יוחנן, אני שבאמת, הוא עושה למעלה איזה שליחת בצבע אחר, בסדר? צורך העניין. אבל גם אם הוא כבר רמאי, אבל פה בדיוק השאלה, כאילו מה, המשנה מספרת לי עכשיו איך להתמודד עם רמאים? גם על רמאים כאלה שכבר עשו, כאילו, זה לא משניות, כאילו, המשניות בדרך כלל לא מביאות, מה תעשה כשרימו אותך כך וכך. יש דינים במשנה, וכאילו עצות עכשיו להתמודד עם רמאים, שההבנה מוסכמת בגמרא, שזה מה שהמשנה לא נוגעת בו, כאילו, בסדר? אז לכאורה עדיין זה קשה. לגבי ריש תנא דינא ומשום דינא תנא תקנת.
אפשר לדעת
קודם? כן, זה פה.
כן. למה קשה לרב אשי?
כי הפשט של הגמרא, לפי רב אשי, המשנה בעצם נותנת פה עצה איך להתמודד עם רמאים. נכון? אין שום סיבה שהמשנה נכתבת חוץ מלתת לך עצה איך להתמודד עם רמאים. הסייפה.
ענו לזה,
מה?
ענו
על... לא. רבינה... אביי דוחה את רבא, מקשה על רבא, שאומר, מה פתאום אין תקנת לרמאי? מה שברישה, כאילו רבא שאומר, גם ברישה יש תקנת לרמאי? אמר לו, לא, ברישה, כאילו זה רק דרך אגב, תני דינה ותני תקנת. אבל פה זה רק תקנת לרמאי. אין תשובה על זה. רבינה בא להגיד, מדובר במשהו אחר, בעוצה, להפוק מדי אביי, אבל כאילו דעת רבא שכביכול נדחתה.
לא,
כי אתה בכלל
לא מדברת על
הרבה. לא, זה הסבר אחר לגמרי. תוספות שם בא להגיד, כן? מה יעשה אביי? אם אתה אומר לפוקים מדי אביי, מה יעשה אביי? הוא סובר שעושים תקנת לרמאי. כאילו, משמע בפשטות, לפי תוספות, רבה שיבה אביי, אין להם בעיה פה שיש תקנת לרמאי. השאלה היא למה, כי פשט הגמרא שזה בעיה. כאילו, זה מוצק איזה קושייה, כן? קצצה. לגבי תנא דינא ותנא תקנתא, שאלה שלישית. מה זה רישא תנא דינא ותנא תקנתא? אז ברש"י, מה זה תנא דינא ותנא תקנתא? תראו ברש"י, אמרנו את זה קודם בעל פה. דיבור המתחיל, תנא דינא, הרש"י האחרון בדף. הואיל וביקה אין מנהג לגדור, אין יכול לקופו, אלא כונס לתוך שלו ובונה. ואיידי זה תנא דינא, תנא תקנתא ועושה חזית משום רמאי. אלא סייפא דינא לא תנא. אין שם שום דין, למה? דה פשיטא דאם עשו מדעת שניהם, תעשה משל שניהם. לא צריך בשביל זה דין. וכולם משום תקנתא ודתניא. זאת אומרת, בואו נעשה רגע כאן טבלה כזאת. תנא דינא ותני תקנתא. יש לנו ככה, לפי רש"י, רישא, סייפא. ברישא, מה הדינא? שכונס לשלו ובונה. מה תקנת? חזית. נכון? הדין שאתה לא יכול לקפות, אז תעשה בשטח שלך. מה תקנה לרמאים? חזית. בסיפה, אין לי דין. זה שהם עושים, אם עושים ביחד, שיעשו במקום ששניהם, זה לא דין. אתה לא צריך... כי ברגע שיש הסכמה, יש הסכמה, עושים ביחד. לא צריך בשביל זה דין של המשנה. אז אין לי דין. אז יש לי רק תקנת לרמאי. בסדר? זאת הקושייה לפרשי. ברישא יש דין, אז גם אפשר להגיד תקנה לרמאי, אני לא כותב עכשיו משנה רק בשביל תקנה לרמאי. אבל אם כבר אמרתי, כבר כתבתי את המשנה כדי לחדש דין, עכשיו אני יכול גם להגיד לך איך להתמודד עם רמאים. אבל אני לא יכול להתחיל למשנה רק כדי להתמודד עם רמאים. אבל בסייפה אין לי שום דין, כי לבנות ביחד כששנינו מסכימים זה לא דין, זה הסכמה. אז מה אתה מספר לי על חזית? זה רק לתקנת רמאים. זאת הקושיה לפי רש"י. הרייבד שמובא בשיטה מקובצת, שמות דעה שלא ניכנס אליה. הרייבד, בואו נראה איך הוא מסביר את הסייפה, את הרישא. הסייפה זה אותו דבר בפשוט. אומר הרייבד ברישא ככה. אבל הרייבד על פירש זה לשונו. בשלם הרישא תנא דינא ומשים דינא תנא תקנתא. פירוש, דינא דרישא ועושה לו חזית מבחוץ. דאשמועינן בחזית ראיה היא לחזקה. כיוון אם צריך להשמועינן אחי, ממילא השמועינן תקנת. אבל סייפה ודאי תולו אבא צריך להשמועינן משום תקנת דרמאי בלחוד וכו'. מה הדינה לפי הרייבד?
חזית.
ומה תקנת?
מאיזה צד?
זה מה שהוא כותב? ברי שכבר כותב עושה לו חזית מבחוץ.
אה,
שחזית
ראי שם.
זה עוד ברי שם, דינה. אתה קנת גם כן חזית.
גם חזית. זה שזה
חזית
זה תופס וזה
חוסים את החזית. אני לא יודע אם זה חוסים את החזית. הדינה הוא כולל כבר את כל, עושה לו חזית מבחוץ. זה מה שאומר, הוא לא כותב בדינה עושה לו חזית, ואתה קנת
את החזית זה חזקה.
שזה ראייה. כן. השאלה, מה?
למה
עושה חזית? זאת השאלה. מה שלא ברור ברייבד, מה, כאילו, מה הדינה שבחזית? לכאורה גם ללבר אותי שחזית זה ראייה, זה כאילו, זה מילים להגיד שזה דינה, אבל זה גם חלק מה תקנת. כאילו, מה הדינה? כאילו משמע שיש איזה דין בלעשות חזית. ככה משמע. אתה יש דין שאתה עושה חזית, כן? שזה מעבירה וכולי, ולכן זה גם התקנה. אבל פה צריך חיון, מה העניין ה... לפי רש"י זה מובן, הדין הוא קולט שלא הוא קונה, הראיה היא החזית, התקנה היא החזית. אבל לפי הרייבד, גם הדין וגם התקנה זה החזית. אז צריך יותר לחדד ברייבד, התקנה מובן מה זה החזית, אבל הדין לא מספיק מובן, בסדר? לחדד מה הדין של החזית כדין עצמי ברייבד. מה המשמעות של החזית כדין עצמי ברייבד? עוד שתי שאלות ו... נבוא לבאר בעזרת השם. יש שתי מחלוקות בין הראש לראשונים אחרים. בסדר? הוא חולק על הרך וחולק על הרים יגש. רבי יוסף הלוי זה הרים יגש. מחלוקת ראשונה, מהי חזית? אמר רב הונא דקייף לקרנא מלבר, רבי יוחנן אמר דשיעא בעמתא מלבר, לכאורה נראה דלא פליגי עד עדי. כן? זאת אומרת, הראש אומר, רב הונא ורבי יוחנן זה לא מחלוקת. אלא מה? הם אמרו שני דברים שונים, אז איך נבין? אם זה לא מחלוקת, אז מה? מה? שתי אפשרויות. סתם, הוא אמר אפשרות כזאת, הוא אמר אפשרות כזאת, הם לא חולקים. בסדר? הרך אומר, הרך כתב דה פליגי, ופסק רבי יוחנן. לדבריו בא פליגי, רבי יוחנן סבר גיזוזה לא ידיע, ורבי יוחנן סבר קולפה לא ידיע. זו מחלוקת כזאת במציאות שיש להתבונן בה, אבל לא משנה. בכל אופן, יש מחלוקת בין הראש לבין הרך, לפי הראש אין מחלוקת בין רבי רבי יוחנן, לפי הרך יש מחלוקת והלכה כרבי יוחנן. מחלוקת ראשונה. מחלוקת שנייה, בין הראש לרים יגש. כתב הרים יגש, רבי יוסף הלוי זל, זה לא תקנו חכמים חזית אלא בבקעה. לפי שאין יכול לקופו לבנות הכותל אימו, אבל בחצר לא תקינו רבנות חזית שמתחילה יכול לקופו ולבנותו אימו. אפילו בחצר שאין בו דין חלוקה ולא נתרצה אחד לחלוק אל ענת שיבנה אחד הכותל משלו, לא תקנו חכמים חזית. ולזה תקנת אלא בשטר. כיוון בחצר שיש בו דין חלוקה לא צריכו לתקן משום חצר שאין בו דין חלוקה, משום חצר שאין בו דין חלוקה לכו לא תקנת אלא מעני חזית. הראש אומר ולא ידענו מהיכן יתלי. ולא תקנו רבנות חזית בחצר כיוון סימן טוב הוא ולא שייך ברמאות, אמר לו מעני בכל דוכתא. מה מחלוקת הראש והרים יגש? האם? באיזה מקרה חוקים, האם?
חזית בחצר.
יפה, האם מועיל לעשות חזית בחצר?
כאילו לראש
חזית
זה
סתם להמלצת יפה, עוד מעט נגדיר את זה חד יותר. אבל לפי הרים יגש, חצר לא עושים חזית. אפילו אם עשיתי לבד, חצר שאין בדין חלוקה, ועשיתי לבד בשטח שלי, אני לא עושה חזית. אלא רק בבקעה. ולפי הראש הוא אומר, מה זאת אומרת? למה לא? כאילו אם חזית זה ראייה, למה שאני לא אעשה חזית בחצר גם? בסדר? תגדירו בחקירה את מחלוקת, בואו נתחיל יותר קל מהראש והרים יגש. תגדיר. אבל סיבה, האם זה סיבה שזה שלו? לכאורה סיבה שזה שלו, כי הוא בנה בשטח שלו. לא שהחזית הופכת את זה להיות שלו, מה שזה שלו, כי הוא בנה בשטח שלו, הוא בנה את זה לבד. סימן אני מבין יותר, אבל סיבה נראה לי...
שבחר לא היה צריך לבנות את זה.
לא, למה? מותר לו, זכותי לבנות.
זכותו, לא
חייב. בסדר,
אבל... אז זה שבנה את זה, זה חסר את זה שלו.
אז זה שהוא בנה, לא בגלל החזית. אני בונה בשטח שלי, זה שלי. הסימן זה יותר... אבל חקירה אחרת, שהיא... איך מתייחסים לחזית, כן? בין הראש לבין הרימיון.
המלצה או חובה.
המלצה או?
חובה.
חובה, אוקיי, בלשון של חקירה... מה?
אמצעי התכלית.
אמצעי התכלית. מה הכוונה שחזית זה תכלית? שמה זה? מה הכוונה שזה תכלית?
בלי זה באמת כאילו... תדעו לעשות לנו סיבות כאילו חלק משמעותי שאי אפשר בלעדיו לשייך את הגדר למישהו.
אוקיי. בסדר, למרות ששוב אני אומר, זה קצת פחות מובן, כי מה שעושה זה שלו זה לא החזית, אלא עצם אפשר להסביר אחרת האמצעות אחרת, אבל חפירה שרב עצמי לוי זה דין או מציאות. האם החזית היא דין או מציאות? אני חושב שזה מתחבר דוד למה שאמרת, רק ביותר בלשון של האחרונים. מה הכוונה? האם החזית זה מציאות? זאת אומרת, כשאתה רואה חזית זה ראייה מציאותית שלפי החזית אני יודע מי עשה. ולכן, אז כאילו אם זה ראייה מציאותית, תעשה את זה גם בחצר, מה הבעיה? או שזה דין. יש פה איזה חלות דינית שהחזית היא עושה, שאני עוד לא יודע להגדיר אותה בדיוק, בסדר? הגדרת את דוד זה חיוב, כן? זה לא המלצה אלא חיוב. אם המלצה, זאת אומרת, בתוך המציאות זה דבר שיכול לעזור לך בראיות, אני ממליץ לך לעשות את זה. אבל אם זה חיוב, זה דין, יש פה בעצם איזה גדר, צריך להבין אותו אבל. כן? מה הסברה שזה דין? אותו דבר, נסביר גם את שיטת הראש מול הרך.
אם זה דין, אז למה לא לעשות את זה גם בחצר
רגל? אז עכשיו צריך להבין למה הדין קיים רק בבקעה ולא בחצר.
כאילו זה חידוש שיש בבקעה.
כן, זה דין של בקעה. אם זה משהו מציאותי, תעשה את זה גם בחצר, מה הבעיה? אבל לפי הרימי גייס זה דין של בקעה. בסדר? צריך להבין אותו, לא הסברנו אותו, אבל ככה בחקירה, בהגדרת המחלוקת, זה לפורה. אותו דבר גם הראש מול הרף, כן? כשאני אומר, מה חלקו הראש והרף? האם חולקים, כן, הדעות האלה או לא? לפי הראש, אם החזית זה מציאות, זה איזשהו סימן, אז מה שיכלוך לא, כאילו, תעשה סימן כזה, תעשה סימן, העיקר שיש סימן. מביא לך אפשרויות לסימנים. אבל אם אני מבין שזה דין, אז עכשיו צריך להבין, כן, איזה דין, מה הדין אומר? פה יש מקום לראות את זה כמחלוקת. אנחנו רוצים להבין את השיטה של הראש יותר מובנת, כן, בסברה שלה יותר מובנת, חושב של הקשרים אחרים, אבל בסברה יותר מובנת, אנחנו רוצים יותר להבין את השיטה של הרי מיגש, שיש דין של חזית, כשזה מחבר אותנו גם לרייבד, נכון? שהוא גם אמר שזה דין של חזית. בסדר, אנחנו לא יודעים מה, אבל כבר אנחנו רואים שיש פה איזה כיוון שהוא עולה דרך הראשונים. הרי מיגש, חזית זה גדר דיני ולא מציאותי, ויש להבין, כן, מה משמעותו. שאלה אחרונה, לא נכתוב אותה, נגיד אותה בעל פה, וגם אין לנו מקור כאן, זה החידושים ובאורים, הרב עצמי לוי, לא ראיתי את זה בפנים, אין לנו את הספר הזה, אז הוא כותב שיש דנים בגדר של חזית בביקה, של כותל בביקה, מה המקור שלו. אז כיוון אחד, זה גם הזק ראייה, כמו בחצר, גם בביקה יש הזק ראייה. נכון שבחצר הזק ראייה הוא יותר חמור, למה? כי שם בחצר בדרך כלל עושים דברים יותר צנועים מאשר בשדה, בסדר? פעמים עושים, לא יודע מה, מקלחת, בסדר, פעם לא היה מקלחות איזה. או לפעמים אישה עכשיו צריכה ללוש, יש משניות כאילו, אישה צריכה ללוש, עכשיו שאלה שהיא מגביעה את השרבולים, אז יש תשמישים יותר צנועים בחצר, שם מובן צריך איזה קריאה, בביקה פחות יש דין של איזה קריאה, אז הגמרא דנה על גינה גם כן, שכאילו יש בחינה של, אם אתה תסתכל על היבול כשהוא גדל, אז זה יכול להזיק לו, כן, עין הרע כזאת, בסדר? אז זה כיוון אחד. החזון איש, לא הבאתי לכם אותו, לקצר קצת, החזון איש אומר בבקעה זה לא מגדר של איזה קריאה, אלא מגדר הלכות שכנים, גדר נזקי שכנים. וצריך להבין מה המשמעות, מה זאת אומרת נזקי שכנים? בבקעה זה גם זה משהו לא שכיח שיהיה נזקי שכנים. כמה בבקעה זה שדה, חורשים אותה, זה לא משהו שכמו בחצר שכל מה משחקים ועוברים ועלולים להזיק. אז זה קצת מוזר, כאילו, מה זאת אומרת, מה המשמעות שזה גדר נזקי שכנים, מה הגדר של כותל בבקעה מצד דיני שכנים, בסדר? זה יותר צריך להבין את הסברה של זה, כן, לשיטת החזון איש. כן? לא, מי שרוצה לשאול את השאלה, מי שלא, לא. כן. ראינו שמחלוקת הראש והרי מיגש, האם חזית זה גדר מציאותי או גדר דיני? מה הכוונה בעברית? האם זה אמירה, כשאני רואה חזית, אני מבין, זה ראייה מציאותית שהכותל שלך. אם זאת התפיסה, תעשה גם בחצר חזית, מה אכפת, כאילו, כל מקום שזה יכול לעזור לך במציאות, תעשה את זה. הרי מידע שאומר, לא, עושים את זה רק בבקעה ולא בחצר. סימן שזה לא גדר מציאותי, זה לא ראייה מציאותית, אלא זה דין שקבעו חכמים, תעשה חזית. למה? לא יודע. אבל זה דין. זה שאני רואה שזה דווקא בביקה ולא בחצר, סימן שאני לא מגיע מצד הראייה המציאותית של זה, אלא זה חיוב שקבעו חכמים. עכשיו למה? אנחנו רוצים להבין למה, מה המשמעות של זה? כשאנחנו מתבוננים במשניות, אז יש משהו משותף במהלך המשניות, שזה מה שהדגשנו, אין מחייבים אותו. איך ידעת? יפה מאוד. אז יש מחלוקת בין הראש לבין הרמב״ם איך ללמוד את אין מחייבים אותו במשנה ד'. כותל חצר שנפל, מחייבים אותו לבנות עד 400. לכן הוא בחזקת שנתן עד שיביא ראה שלא נתן. ככה הגמרא מבארת. מכיוון שמחייבים אותו, אז אם אני אחר כך תובע אותו, הוא לא שילם, בניתי לבד ואני אומר הוא לא שילם, תביא ראיה. למה בנית? היית יכול לחייב אותו. אתה פרייר שבנית, עכשיו אתה תביא ראיה. אבל מעל 400, אם עכשיו אני בניתי מעל יותר גבוה מהם, כן, עשיתי קוטל 600, על השתי המאות הנוספים אני לא יכול לחייב אותו, אין מחייבים אותו, כן, ואני לא יכול לחייב אותו. לכן אחרי זה בסוף המשנה בחזקת שנתן שיביא ראיה שנתן, כי אם הוא טוען שהוא שילם, עכשיו הוא צריך להביא ראיה, כי בסדר, כי בעיקרון הוא לא היה חייב. אומר הראש, מה זה אני מחייבים אותו? אומר הראש בסימן ח' מקור 8, אומר אין הכוונה כן, אין לפרש חיוב היהודו למחייבים עליה, אבל יכול לבנות אותו בעל כוחו. אל תבין שאני יכול לבנות שש אמות בלי לשאול אותך, רק אני לא יכול לחייב אותך. אלא אפילו זכותך לעכב אותי, מותר לך להגיד, אני לא רוצה שתעשה לי פה עכשיו חומת ברלין. בסדר? כאילו ראש אומר, היה אפשר להבין, אני מחייבים אותו, אתה לא יכול לחייב אותי לשלם, אבל אם אתה רוצה, אני לא יכול למנוע אותך לבנות. אומר הראש, לא. אין מחייבים אותו, ויותר מזה, כן? אתה ממש יכול לעכב אותו, לבנות רק את האדמות ולא יותר. הרמב״ם חולק על זה. תראו את הרמב״ם במקור 9. הוא אומר, רצה באחד והגביע הקוטל יותר על 400. אם בחברו בנה קוטל אחד, אז מחייבים אותו ליתן, וכו' וכו'. והוא כותב רצה אחד, זאת אומרת משמע שהוא לא יכול לעכב אותו. ותראו יותר מפורש בתשובת הרמב״ם, מאחר שהכותל ביניהם, כל אחד מהם יוכל להגביה מה שירצה, אבל יבנה מממונו. זאת אומרת, ברמב״ם רואים שאין מחייבים אותו, זה כפשוטו. מה הכוונה? אני יכול להגביה מה שאני רוצה, רק אתה לא יכול לחייב אותי, כלומר, אני לא יכול לחייב אותך לשלם. בעצם הבדל בניגון, כאילו, בין הראש לבין הרמב״ם בקריאת המשנה. לפי הראש, כאילו, הניגון הוא, אין מחייבים אותו. ברמב״ם הניגון הוא, אין מחייבים אותו. אתה לא יכול לחייב אותו, אבל אתה לא יכול גם למנוע ממנו. הראש יותר הדגש, כאילו, השתמשו באותה לשון כמו כל המשניות, אבל הדגש הוא יותר שלעומת הדברים האחרים שהוא כן יכול פה, הוא לא יכול לעשות את זה. קצת קשה בפשט יותר הראש, כמובן.
שגם
בו
זה מחייבים עד ש... כאילו,
המגמה
היא לחייב, כאילו.
מה שאני אומר, שקודם כל הראש אומר בפירוש שאני יכול גם למנוע, כן?
כן,
בטח. כן. מה שכאילו, מה שעולה שברמב״ם, משמע שזה, כאילו, ראוי לעשות את זה. כן? רק אי אפשר לחייב על זה. זאת אומרת, יש דברים שאני יכול לחייב, לפי הראש יש דברים שאני מחייב, ויש דברים שמה שאפשר, אפשר לחייב, ומה שלא, חייב להיות בהסכמה מלאה. זה הכיוון בראש. ברמב״ם יש משהו של שלוש מדרגות. יש דברים שאני יכול לחייב אותך, יש דברים שחייבים הסכמה מלאה, יש דברים ש... כן, כמו אם עשו מידת שניהם, ויש דברים שהם... אני לא יכול לחייב אותך, למרות שזה... יש לזה מקום לדבר. בסדר? כאילו מה, אני לא יכול לחייב אותך, אבל ברור שעדיף שכן לעשות את זה. לפי הקריאה של הרמב״ם, גם במשנה שלנו, אז גם, אין מחייבים אותו, הוא גם, אנחנו נקרא את המשנה, שראוי, כביכול, לעשות חזית בבקעה, רק שאי אפשר לחייב על זה. זאת אומרת, ראוי שיהיה כותל, ושיהיה לו חזית, רק שאי אפשר לחייב על זה. בסדר? אז גם, צריך להבין מה זה הראוי הזה. איך נבין את זה לפי מצטרף לכל הרייבד שראינו שזה דין חזית ול, ולרים ייגש, ואנחנו צריכים להבין אז מה המשמעות של החזית. עד כאן השאלות, לא נשארנו הרבה זמן לתשובה, אז בואו נראה. אנחנו בשביל להבין אנחנו רוצים להרחיב שתי יסודות מפנימיותה של תורה. יסוד ראשון זה שכלולים בו כבר שתי יסודות, זה היסוד של הגבולות, יסוד של חלוקה לארבע שרואים אותו בכמה דברים, והיסוד של הגבול. בואו נראה את זה. הקדמת הרב לספר עץ הדר שהיא מקורה בעץ חיים. בכל עץ הדר כמובן ספר שהרב כותב על, על היתרוגים, שעיקרו לדבר על, על, על איסור אתרוג מורכב וחיזוק קניית היתרוגים בארץ ישראל, שהם אלה, הם גם של ארץ ישראל וגם אלה הם חשש מורכב. סליחה, רגע, לא חילחתי לכם את ה...
איפה?
יסוד שלא הבאתי אותו. כן, כן, אם אפשר. זה אמור להיות לדעתי בקלסר, יש לי על המדף קלסר, בסדר? להרים את הפריחה שלו ויש שם דפים, אם לא זה מתחת לקלסר. יש שם נספחים, כתוב שם נספחים, בסדר? תחילה. לא פה שאנחנו לא חושבים אותו. אז בינתיים אגיד לכם בעל פה. אני קורא בעל פה, אחרי זה תראו את זה. בכל המערכות המחולקות של המציאות, החומרי והרוחני, הקודש והחול, איננו מוצאים את היחס המקשר אחת לחברתה על ידי איזה אמצעי שמחברם, על ידי הווייתו המשותפת שיש בו ממין העליון וממין התחתון, מהימין ומהשמאל, מהרוחניות והחומריות, מהקודש ומהחום. הנחה מוסכמת זאת מתאמת על פי עמקי גנזי תורה ומתבארת על ידי חוכמת החיפוש והניסיון בכל צד ופינה שאנחנו פונים, בכל מרחב המציאות כולו ובכל שדרותיו השונות. בואו רגע נסביר. הרב אומר שהמציאות היא מחולקת למערכות. בסדר, יש לנו כידוע דומם צומח חיים מדבר, יש לנו קודש וחול, ימי השבוע ושבת, ישראל והעמים, בסדר, המון מערכות, המון מערכות במציאות שהן מחולקות. ויש יסוד, וזה יסוד מאוד חשוב, שבין כל שתי מערכות אנחנו מוצאים גבול שהוא מחבר ביניהם. יש כאן, עוד רגע נסביר את זה, אבל יש פה משפט מאוד חשוב ש, ש, זאת אומרת, רואים פה איך הרב ניגש לדברים, הוא אומר, הדבר הזה קודם כל מתבהר בגנזי תורה, בפנימיות התורה, וגם כל פינה שאתה מסתכל בחוכמת החיפוש והניסיון, זאת אומרת, גם במדע, בהסתכלות המדעית על העולם, אתה תראה את זה בכל פינה. בואו נראה את זה שנייה בפנימיות התורה, מה שהרב אומר, ואחרי זה אומר אריזה בעץ חיים, הנה יש מעציל ונאצל. הנאצל יש בו ארבע יסודות, אש, רוח, מים, אפר, אין דלת אותויות הוויה וכו' וכו'. אחרי זה הוא אומר יש כן, ארבע בחינות שבאדם, הרוחניות, הגוף, הלבושים והבית. דרך אגב זה קשור לפרשת קורח, גם שם כן, שואל שני דברים, נכון? ציצית שכולה תכלת ו... בית שכולו ספרים, אז ראש הישיבה אמר לי שבוע שעבר צדוק אומר שזה קשור, זה לא סתם שתי השאלות האלה, זה קשור ללבוש ולבית, שאלה שיש שם תואר, לא משנה, סגור סוגר, תראו קצת. וכל בחינות אלו כלולות מארבע בחינות, זאת אומרת יש פה חלוקה לארבע, שכל בחינה גם כן מחולקת לארבע, זאת אומרת אם הרוחניות של האדם מחולקת לארבע, כן, נפש, רוח, נשמה ונשמה נשמה. הגוף גם מחולק לארבע, שזה עצמות, מוח, גידים, עצמות, גידים, בשר ואור. כן, יש גם המוח מפנים, גידים, בשר ואור. ובחינה ג' הלבושים, אז זה ארבע לבושים של כהן אדיוט. בחינה רביעית הוא הבית, בית חצר שדה מדבר. עוד מעט נחזור לנו. עכשיו תראו את ההמשך. אמנם בכל אלו ארבע בחינות הפרטיות, את בחינה אחת כוללת כולם, והיא ממוצעת בין בחינה ובחינה כוללת שתיהן. דוגמת מה שאמרו חכמי הטבע, כי בין הדומם והצומח הוא הקורלי, הנקרא אלמוגים. נכון, שזה חצי צומח, חצי דומם, וצומח שהופך באיזשהו שלב לדומם. בין הצומח והחי הוא אדני השדה, אנחנו קוראים לזה צמחים טורפים. בין החי והמדבר הוא הקוף, כן? דרווין, מה שנקרא, יש פה יסודות בבית חיים וכו'. יש כאן יסוד מאוד חשוב. אני חוזר שנייה לרב, טוב, עוד מעט נחזור לרב. יש לנו במציאות מערכות מחולקות, ובין לעולם, בין כל שני מערכות מחולקות, יש גבול שהוא, אפשר להסתכל על הגבול כמפריד בין שני הדברים, אבל אפשר להסתכל עליו גם כן כמאחד בין שני הדברים, מלשון
לגבל.
יופי, לגבל. החוף לדוגמה זה משהו שהוא בין ים ליבשה, זה לא שהוא לא זה ולא זה, יש בו גם זה וגם זה. בין השמשות הוא גם כן, זה הגבול בין ימי המעשה לשבת. יש פה בחינה, הרב, אחת הסתכלויות בנייה, שאתם תסתכלו, אז בתחילה של נייה, פסקה ד' וברכות, אז יש לו בחינה שהוא מאחד בעצם, יש בו גם בחינה של חול, גם בחינה של קודש, לכן אנחנו מתייחסים אליו ככה, גם בחינה הלכתית. קצת אחד זה תוספת שבת פה, זאת אומרת, אתם מתייחסים אליו כשבת, מצד שנשמעות לא אסור בין השמשות. בין ישראל לעמים, יש גם כן גבול, נכון? זה הגרים. הגרים זה בעצם גוי שהוא בא ונכנס לתוך עם ישראל, זו נקודה שהיא מאחדת, כן?
הצורות שם ממש משפלת שם.
נכון, נכון. אז פה יש, כן, נכון, זה גם קשור לסוד של גבול, נכון? והרבה דברים, בסדר? גם כמו שאמרנו, חוכמת החיפוש, תסתכל בעולם, אתה תראה הרבה דברים כאלה שהם גבול, והרבה, כן, גם מבחינה טבעית, אתה יכול להסתכל על, על, על שטח מדברי, ולידו יש שטח שהוא שטח כן, מיוער, וביניהם יש שטח שהוא ככה, אתה רואה שהוא, זה בדרך כלל לא נחתך מאוד חד, כן? יש שטח ביניים שהוא קצת ככה וקצת ככה. היסוד הזה, אומר הרב קוק ממשיך, ההשקפה הבהירה הזאת מביאה אותנו להסתכלות שלמה בעולם. ומשפעת עלינו אור אמונתו, אהבתו ואחדותו של חיל העולמים ברוך הוא וברוך שמו, שבחר בנו לאחד שמה גדול באהבה שמספרה אחת, כי כל שמיים וארץ ומתרגמים לה דאחד ושמה ובארץ. ההסתכלות הזאת היא הסתכלות שהופכת את כל העולם עולם אחדותי. מכיוון שאם אני רואה את, את המחלקות השונות, המערכות השונות בעולם, ובין כל מערכת למערכת, גם ברוחב וגם כלפי מעלה, יש נקודה משותפת, אז אם חושבים על זה לעומק, בסופו של כל העולם הוא מאוחד בסופו של דבר. בסדר? אין דברים נפרדים. כי גם הדבר הכי נפרד, יש איזו מדרגה שהיא קושרת אותו למדרגה אחרת, ואותה מדרגה וכו' וכו', עד שכל העולם בסוף, כל הפרטים שבעולם, הם נצפים במערכה אחת אחדותית שלמעלה עומד השם אחד. בסדר? זו הסתכלות מאוד מאוד עמוקה. מאוד עמוקה, יש לה המון השלכות. וכרגע אנחנו דנים בעצם הדבר. זה יסוד ראשון. היסוד השני הוא שזה לא רק נתון, אלא שיש פה גם תהליך שהוא מוטל על האדם. יש תהליך, יש איזשהו קריאה לאדם לבוא ולחבר את העולם הנפרד, לבוא ולאחד אותו. זה מה שאומר רב צדוק לפני זה, סליחה. ארבע בחינות האלה, כן, של לדוגמה כן, שדברנו נשמה, גוף, לבוש ובית, אז יש כן, ביטוי לזה בגמרא במנחות. רבי אלעזר בן יעקב אומר כל שיש לו תפילין בראשו, תפילין בזרועו, וציצית בבגדו, ומזוזה בפתחו, הכל בחיזוק שלא יחטא. זה מה בחוץ המשולח למראי נתון. אז רואים פה מאוד ברור, תפילין בראשו כנגד הנשמה, כן, שזה במוח, תפילין בזרועו זה הצד של הגוף, ציצית בבגדו זה הלבוש, ומזוזה בפתחו זה הבית. יסוד שני, אומר רב צדוק בדובר צדק, על דבר זה נתייסדה כל מסכת עירובין ולימודיה, לעשות מרשות הרבים רשות היחיד. מה זה עירובין? יש פה משהו שהוא לא ברשות שלי, אסור לי לטלטל בו, והעירוב הוא הופך את זה לרשות היחיד. רשות הרבים הוא מצד הפירוד הנגלה, ויש עצות שיהיה נעשה מרשות הרבים רשות היחיד, כנ"ל שזהו תכלית העבודה. הנושא שם זה לא רשויות, הנושא זה עבודת השם. שאומר רב צדוק, עבודת השם של האדם היא להפוך את העולם הנפרד, גם בנפש שלו וגם בכלל בעולם, לתחת שלטון השם יתברך. שזה להפוך את רשות הרבים לרשות היחיד. ואומר רב צדוק, בעומק זה המשמעות של מסכת עירובין. תגידו ללמוד מסכת ערובין, אז צריך את הרבצה לו כזה שיעמוד לנגד עיניהם. בסדר? פעם דיברנו על היחס ומסוכה לערובין, הזכרנו אותו קצת יותר. בכל אופן, זהו תכלית העבודה. ומובא בליקוטי הלכות, כי מקודם הייתה בבחינת שדה, בבחינת כי בשדה, מדבר על אישה, כן? כי מבחינת כי בשדה מצאה, שהיא מקור מפקר, מבחינת רשות הרבים, שם מכניזת האישה זונה, ועכשיו מעלה אותה מבחינת שדה, מבחינת רשות הרבים, מבחינת אישה עירת השם, מבחינת בית, מבחינת רשות היחיד, מבחינת כל כבודה בת מלך פנימה. על כן, על ידי הקידושין, התייחדה אליו אסורה לכל העולם, כי נעשית מבחינת רשות היחיד, שמבחינת אישה עירת השם וכו'. לכן אסור לדור אשתו ולא כתובה וכו'. לא משנה עכשיו, אבל זה גם נקרא מסכת קידושין. אומר רבי נתן, שגם קידושי אישה זה בחינה להוציא אותה מבחינה של שדה לבחינה של בית. מהמקום של הנפרד, כוחות הטומאה, כן, מבחינת אישה זונה לבחינה של בית. מה יש לזה? זאת הכוונה שאדם שמתייחד עם אישה בלי קידושין זה איחוד במקום טומאה. וכשלאחרי קידושין זה כבר במקום של רשות היחיד ובמקום קדושין. אז יש לנו ציווי בעצם, יש מגמה שמוטלת על האדם לבוא ולקחת את העולם הנפרד ולהתחיל לאחד אותו פנימה. לקחת את רשות הרבים לעשות את הרשות היחיד. אם נחזור לארבע הבחינות של בית, זוכרים מה אמר אריזה? מה אמר בבחינות? בית, חצר, שדה ומדבר. שזה לכאורה בדיוק הבחינות שמוזכרות פה במשניות בבבא בתרא. יש את הבית, שהוא כאילו, הוא לפני, כאילו הוא מתחיל אחרי זה. הבית זה מקום שיחיד לגמרי. אחרי זה יש חצר, נכון? שופים שרוצים לחלוק את החצר. בקעה זה שדה. בסדר? במדבר זה כבר לגמרי כבר בחוץ. הדוגמה שהרמב"ם, הדוגמה הראשונה שהרמב"ם מביא לרשות הרבים, מה היא? זהו רשות הרבים, מדברות, ירים, שווקים, דרכים ושלושים להם. זה לא סתם שמדבר זה הדוגמה הראשונה, כי רשות הרבים, כמו שראינו, זה מקום של כוחות הטומאה, הפירוד, והמדבר גם כן, הוא הדוגמה של מקום ששולטים בו כוחות הטומאה. הבקעה היא ביניים. כן? בימות החמה רשות היחיד לשבת, רשות הרבים לטומאה. בימות הקשורים רשות היחיד לכך או לכך. זאת אומרת, יש לה בחינות שהיא רשות הרבים, השדה, כן? בקעה. בחינות של רשות הרבים, בחינות שהיא רשות היחיד. בסדר? זה משהו כבר לא ממש מדבר, זה כבר משהו כבר יותר קרוב. חצר עוד יותר, חצר זה כבר, ראינו ממש, יש שם תשמישים של צניעות, זה כבר משהו יותר קרוב לבית, ובית זה המקום הכי פנימי. עכשיו, המהלך של המשניות הוא בעצם איך אנחנו באים והופכים את המקומות החיצוניים האלה למקומות הפנימיים, כן, במקומות של הטומאה, לאט לאט מביאים לתהליך של לקחת את הכוחות מבחוץ ולאחד אותם, לקרב אותם אל הבית. שהמשנה הראשונה בחצר, בונים את הכותל. ניקח את המדבר. המדבר, איך הוא הופך לקרמלית, לביקה, זה הפסוק. והיה המדבר לכרמל, וכרמל להר יחשב, בסדר? הוא תהליך רוחני, שזה כבר משהו יותר קשור לגאולה, זה פחות בכוח של האדם, כן? המדבר זה ממש בחוץ, אבל לעתיד לבוא, המדבר היה לכרמל, בסדר? שגם כן יש שם עלייה שהוא עולה ומתחבר לכרמל. שדרך אגב, השם כרמלית בעצמו, חז"ל אומרים, זה שמשון החיבור של קר ומל, בסדר? זאת אומרת, ככה הוא, שהוא חלק... כאילו מיוער וחלק מדברי, בסדר? מה קורה עם ביקעה? אני לא זוכר כרגע את הפירוש שצריך לראות שם. מה זה? צריך לראות, אני לא זוכר, תראו את הגמרא בשבת, שמדברת על שם כרמלית או הראשונים. בכל אופן, אז ראינו, החצר הופכת לבית, זה המשנה הראשונה, השותפים שרצו לחלוק את החצר, עושים כותל באמצע, ועכשיו כל חלק הוא בית.
סליחה רב נפתלי. אחד בשלב, בסוף השיעור, לגשת בלי תעודות במשרד, יש ביקורת של מדור באמיש. בסדר? לא צריך תעודות, רק חלתי בזרוע אחרי זה.
נעשה שיעור ארוך. מה קורה עם ביקעה? השאלה מה קורה עם ביקעה? איפה הביקעה עכשיו הופכת לחצר? זאת המשנה שלנו. המשנה שלנו בעצם החזית, מה היא באה לעשות? לראות איך הופכים עכשיו את הבקעה לחצר. מה הכוונה? הבקעה זה מקום של שדות, כאילו מקום שהוא ממש לא מקום מיושב, וכל שדה, כביכול, מאבדים אותה, עומדת לעצמה, זה לא מקום של מגורים. השאלה אם יש גדר של שכנים בבקעה, השאלה אם יש גדר שאפשר לשתף עכשיו, כאילו יש פה את החלק שלי, את החלק שלך, יש לנו איזה חיבור בינינו, בחצר, אז יש יותר חיים ביחד, אבל גם בבקעה. אז יסוד שהוא לא, הוא מבואר בשיעור הראשון, על המשנה הראשונה בהתרה שלא נגענו בו, אבל כרגע נגיד את זה כיסוד, ובהזדמנות אולי נלמד את השיעור בעצמו, שהכותל, רואים את זה שם, שהכותל הוא לא מפריד ומנתק בין שני הצדדים, אלא הכותל הוא כמו הגבול, היסוד של הגבול שהוא מאחד בשני הצדדים. זה אותו יסוד של גבול שדיברנו קודם, זה אומר שהכותל של שנינו, על השטח של שנינו, זה בעצם רשות שלישית כביכול, שהיא לא לא שלי ולא שלך, אלא שם אנחנו מתאחדים. יש את החצר שלי, יש את החצר שלך, והכותל זה מקום שהוא שייך לשנינו. ובעצם זאת הדרך לחבר בעצם את השותפים, זה הנקודה, יש את המקום, כל אחד הבית שלו. איפה אנחנו מתחברים? בכותל השותפים.
יכול להיות שלמדנו את זה עם הקודש החודשים?
כן, כן, נכון, דיברנו על זה שם, נכון. על העמת רקסים. בלי נדר, אולי גם את זה נעביר, אולי לקראת אישה בלבים. שכוח. אתם זוכרים על משהו שם. אז זה מה שקורה בבקעה. עכשיו, מה המשמעות של הכותל הזה והחזית? בעצם, מה שאומר רב הונה, עושה חזית מבחוץ, לא נסביר כמו שאמר הרשב"א, שמבחוץ זה חלק מחברו, זה מבחוץ לחלק שלו, אבל זה כלפי פנים. כי החלק שלי, עד עכשיו הבנתי שהכותל הוא חלק מהחלק משלי. אבל כשאני מתייחס לזה כשלוש רשויות, זאת אומרת הרשות שלי, הרשות שלך והרשות המשותפת של שנינו, אז החזית כלפי פנים היא כבר מחוץ לשטח שלי. היא כבר בשטח של שנינו, לא בשטח שלך כמו שכאילו הרשב"א. בסדר? היא כבר בשטח של שנינו.
לא.
יש את השדה שלי, את השדה שלך, ויש פה את הכותל. הכותל באמצע, בסדר? החזית היא כבר מחוץ לשטח שלי. מה החזית?
היא
יכולה
אפילו שהיא כבר בתוך השטח שלו.
לא, היא כלפי פנים, אומר רב הונא, לפי הדעה הזאת. כן. היא כלפי פנים, היא לכיוון שלי, אבל זה נקרא כבר מחוץ לשטח שלי. עכשיו, זו אמירה מאוד עמוקה, מה זה אומר שזה מחוץ לשטח שלי? שאני מבין שהכותל, שאני בניתי אותו. לא אתה, אני בניתי אותו. בניתי אותו על השטח שלי, אבל זה מחוץ לשטח שלי. כשאני עושה כותל, מה אני עושה פה? אני עכשיו מתחבר אליך. אני לא יכול לקפות אותך. בחצר אני יכול לקפות. פה זה משהו יותר רחוק. לכן אני לא יכול לקפות אותך. אבל אני עושה פה משהו שעכשיו מחבר בינינו. וזה העומק עכשיו, לכן מובן גם למה זה שאלה בלי תשובה, זה דבר שאין דרך הגמרא להגיד אותו. שזה כאילו כלפי פנים, אני קורא לזה מבחוץ, למה? בגלל אותה משמעות שזה גבול שמאחד בין שנינו. לכן, זה המשמעות של החזית כדין עצמי, יש פה דין של חזית, קודם כל הדין זה לא כראיה, אחרי זה גם משמש כראיה. יש פה דין עצמי, שהוא דין של עכשיו אותו גבול, כן, להפוך את הבקעה לחצר. כי החזית בעצם אומרת, שאלה, פה הרב איתמן הסביר שבין רב הונא לבין רבי יוחנן בעצם המחלוקת הייתה האם חזית זה מלשון ראייה או מלשון קצה, בסדר? לפי רבי יוחנן לשון יותר מלשון ראייה, חזית, כן? משהו שהעין רואה, אבל לא. ולפי רב הונא, נדמה לי שככה הוא סידר את זה, ורב הונא זה מלשון קצה. את החזית מגדירה, יש פה קצה. אם אני מגדיר שיש פה קצה, בלי החזית, אני רואה פה כותל, אני לא יודע איך להבין אותו. החזית אומרת, הנה, הכותל הוא כבר מחוץ לשטח שלי. למה? כי הוא בשטח של שנינו. בסדר? עכשיו, מובן שזה דין עצמי, מובן שזה גדר דיני, דווקא בבקעה, בסדר? כי בחצר זה גדרים שונים. בחצר, יש כפייה, ועצם הכותל הוא מחבר. בבקעה לא עצם הכותל מחבר, צריך לעשות פה עוד מעשה של חזית כדי שהוא יחבר, כי זה באמת מקום יותר רחוק ואי אפשר גם לקפות על החיבור הזה. מכאן נבוא להתכנס בקנטה לרמאי. התורה היא לא מביאה תקנות לרמאים. התורה לא מביאה תקנות לרמאים. אבל כשיש כבר דין, מה זה תני דינה ותני תקנת? כשיש כבר דין, כשיש דבר, רמאים זה דבר שלילי, התורה היא תורה של נצח נצחים. כן? נשארים דרכי השם, צדיקים וכו', הפרשים כשטוב. אבל כשיש כבר דין, אם כבר אתה, יש כבר דבר טוב, דבר נצחי שאתה מביא אותו, עכשיו אתה כבר יכול גם להגיד איך זה גם משמש את הקנטה דרמיים. לפי רב אשי, עוד פעם, זה גם כן שאלה בלי תשובה, גם פה יש עומק שזה דינה ותקנטה. גם לרב אשי בסוף המשנה יש דינה ותקנטה. למה? הדין העצמי, כמו שמסבירה, גם כשעושים שניים, כן? יש לי דין עצמי של חזית. כי עכשיו כשאני עושה חזית לשני הכיוונים, אני אומר, יש פה לשנינו רצון משותף, לאותו גבול שמחבר בית שנינו. לכן זה לא רק תקנת לרמאי, אבל שוב, זה יסוד עמוק שאין דרך הגמרא להגיד. אז עכשיו זה יסוד שרואים, תני דין המתן תקנת, רואים את זה גם בחצוצרות שקראנו פרשת שבוע, אחרונה, לפני זה. שגם שם, רואים שם בפרשה, אמר הרב עצמן בהקשר אחר, שכתוב למה עושים את החצוצרות? למה יש חצוצרות? מה מציגו לחצוצרות? לאסוף את המחנה, לאסוף את המחנה, מקהל העדה, כן, למסע המחנות. טוב, והיה, כן, עכשיו, ואם יהיה גם צער צרות בארצכם, אז תשתמשו בחצוצרות גם להתריע למלחמה. אז גם פה הוא אמר, זה בלשון, כאילו, עיקר החצוצרות זה לאסוף את המחנות. עכשיו, אם יש מלחמה, אז גם תשתמשו בהם. זאת אומרת, אם זה היה רק למלחמה, התורה לא הייתה מצווה לזה. כי מלחמה זה דבר זמני, זה דבר שהוא שלילי, אבל מכיוון שכבר החצוצרות נתקנו על דבר שהוא עצמי, אז עכשיו גם זה יכול לשמש גם לדברים שהם שליליים, להתמודד עם דברים שליליים. אותו דבר כאן, גם לרב אשי זה דינה ותקנת. זה לא נכון שבסייפה של המשנה זה רק תקנת, למרות שמה שסימנו פה, כי גם כשניים עושים חזית, יש בזה עניין עצמי של אותו חיבור של גבול. אני מסכם, ונעצור פה, כבר חרגנו מהזמן, שאלה. ראינו פה שני יסודות, שהיסודות האלה חושבים בפני עצמם, בסדר? היסוד של הגבול, וזה פעם שעברה ראינו כלל, נכון, דיברנו על הכללים, דיברנו על כלל של חלק הכלל בממון, אז זה עוד כלל שחוזר בהמון סוגיות של גבול שמחבר בין שני דברים, יש עוד הרבה דוגמאות לדברים כאלה. זה דבר אחד שהוא בכלל מבט אחדותי על המציאות, מבט מאוד חשוב על העולם, בסדר? מבט שרואה את העולם כמאוחד ולא כמפורד, דווקא מהגבולים האלה. ודבר שני, זה שיש לנו גם תפקיד לבוא ולהפוך את רשות הרבים לרשות היחיד, לעבור תהליך שמחוץ כלפי פנים, לבוא לאסוף את העולם, את כל, זה נכון גם לגבי תפיסות ודעות גם כן, לאסוף את כל העולם הגשמי והרוחני, לחבר אותו עד לרשות יחידה של העולם, שזה בעצם התפקיד עד הגאולה השלמה. לפי זה ראינו איך זה מתרץ את הקושיות, כשהיסוד בסוף, אם נסכם את כל הדברים ליסוד אחד, תחשבו אחר כך עוד פעם איך זה מתרץ את כל הקושיות, שהחזית זה לא רק משהו כסימן כנגד רמאים, לא רק איזה פטנט שהמשנה נותנת, אלא זה עניין עצמי שהוא בא לומר, הכותל שאני עושה פה הוא לא כותל שלי, אלא כותל שהוא כבר מחוץ לשטח שלי, והוא גם לא בשטח שלך, אלא ברשות משותפת של שנינו, וזה מה שעכשיו מחבר אותנו, מסתם כל מיני שדות נפרדים, שכל אחד השדה שלו ואין קשר בין השדות, ליצור איזה קשר בין כל השדות. ואז השדות עולים למדרגת חצר, שבחצר גם יש קשר בין האנשים, וזה גם החזון איש, שאומר שזה מדין, לא מדין איזה קריאה, אלא מדין הלכות שכנים. נעצור פה, מי שיש שאלות, רק נקרא את מזמן לבוא...